שלום לכולם, אנחנו היינו לקראת הסוף של מאמר אחדות ושניות, נכון? לא סיימנו אותו. אז אנחנו בעצם בפעם האחרונה ראינו את השלב האחרון, אם אפשר לומר, של הנתיצה של האליל החומרי על ידי אותם אלה. כמובן לא מדובר רק על בני אדם, אלא מדובר על תפיסות חיים, השקפות עולם. אותם אלה שבנו את האליל החומרי, שכשהחומריות נפרדת מהרוחניות, אז מצד אחד היא מאבדת את מקור החיים שלה, ולכן אין לה זכות קיום, כמו שהרב אומר, ומילא כשהחומריות מאבדת את הערך הרוחני שלה, אז כל חומר רוצה לתפוס יותר מאשר המקום הנכון והמדויק שלו, ואז מתחילות מלחמות. אז מצד אחד החומריות בלי הרוחניות עייפה, מצד שני, החומריות בלי הרוחניות לא מקבלת את הכוח המדויק של כל אחד מהכוחות, את הערך המדויק של כל אחד מהכוחות, ואז מילא מתחילות, כמו שהרב קורא לזה כאן, מלחמות המפלגות והמעמדים, והמלחמות הקשות והאכזריות מרעילות את נעימות החומריות. אז הנעימות שבחומריות הולכת ונעשית חלושה ורפויה, גם מצד שהחומר בלי הרוח אין לו קיום, אין לו אחיזה, אז זה כמו... ניקח דוגמה לא מדויקת, רק כדי להסביר. זה כמו אדם שכשהוא מסובב את הפדלים באופניים, אז האופניים מתקדמות, אבל לאחר שהוא מפסיק לסובב את הפדלים עם הרגליים, האופניים ממשיכות להתקדם, עד שבסוף הם יעצרו. אז יש, זה לא שברגע שאדם כבר לא דוחף את הפדל, האופניים נעצרות. זה לא נכון. אלא יש מכוח האנרציה איזושהי המשך התקדמות, אבל בסוף האופניים יעצרו. אז אותו דבר, החומריות שהיא מנסה לנתק את עצמה מהרוחניות, יהיה לה המשך הופעה. זה לא שבאותו רגע שהיא מתנתקת מהרוחניות, אז היא מתה. אלא יש איזושהי המשך מכוח האנרציה, מכוח המציאות הקיימת שעדיין פועלת. ומצד שני, כשהרוחניות חסרה מהחומריות, אז זה לא רק שהחומריות אין לה את הערך, אלא גם אין לה את הערך המדויק. ואז כל כוח וכל כישרון חומרי, לא מקבל את ערכו הנכון. ואז כשהוא לא מקבל את ערכו הנכון, אז הוא רוצה להתנפח יותר מאשר החלק שלו. וכשהוא רוצה להתנפח יותר מאשר החלק שלו, אז מתחילות מלחמות בין הכוחות השונים. אולי רק כדי להגין את זה באיזשהו מקור חז"ל שקשור לפרשת השבוע שקראנו אתמול, ממש בקיצור נמרץ 5 דקות. חכמים אמרו, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. לעומת זאת, כל מחלוקת שאיננה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. אז נתעכב רק על החלק הזה של, של, של המשנה. בעולם אידיאלי, אנחנו לא מצפים לעולם שהוא בלי מחלוקת. אלא כפי שהמשנה אומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, תכף ננסה להבין את המשפט הזה, סופה של המחלוקת להתקיים. כלומר, להישאר מחלוקת. כלומר, בעולם אידיאלי זה לא עולם שאין בו מחלוקות. אלא עולם אידיאלי זה עולם שיש בו מחלוקת. אבל הוא מחלוקת שהיא לשם שמיים, שסופה להתקיים. מול עולם לא אידיאלי, שבו המחלוקת... היא איננה לשם שמיים. ולכן, סופה לא להתקיים. מה המשמעות של מחלוקת לשם שמיים? אז באופן פשוט, וממש לא נתעכב על זה יותר מדי, כדי להסביר את הנקודה הזאת, שכשהחומר מאבד את הרוח, אז כל חומר רוצה לתפוס כל חלק, כל כוח, כל כישרון, כל ערך, כל תכונה, רוצה לתפוס מקום יותר מאשר הוא. אז ההסבר הוא כך, שהעולם שלנו מורכב מהרבה מאוד חלקים. הרבה מאוד חלקים. העולם שלנו נקרא בזוהר אלמא דפירודה, כי נראה שאין קשר בין החלקים. אבל העולם שלנו מורכב מאין ספור חלקים. אם ניקח את שני הממדים המרכזיים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם החלקים שלנו, הוא העולם הזה, אז הממדים הם טבע והיסטוריה. עולם הטבע, הדומם לסוגיו, הצומח לסוגיו וכו', עד רמת האטום, הוא מחולק לאין ספור חלקים. וגם ההיסטוריה, אין ספור מאורעות. אז העולם שלנו הוא עולם שבטבעו הוא עולם של חלקים. מטבע המציאות שהעולם מורכב מחלקים רבים מאוד, שכל חלק מגיב למציאות, מסתכל על המציאות לפי החלק שלו. ולכן טבעי הדבר שתהיה מחלוקת. מחלוקת, שורשה, חלק. כל חלק מסתכל על המציאות לפי החלק שלו, מגיב למציאות לפי החלק שלו. לכן ברור שתהיינה מחלוקות. ולכן בטבע של העולם, בתכונה של העולם, בהופעה הסגולית של העולם, אין ספק שהעולם שלנו הוא עולם של מחלוקת. ואנחנו לא מפחדים ממחלוקת. עד רבה, המחלוקת זה רצון השם, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כמורכב מחלקים. אלא, מחלוקת שהיא לשם שמיים, מה זאת אומרת? כשיש מציאות של חלקים שונים במציאות, שמסתכלים כל אחד על המציאות לפי החלק שלו, ממילא מגיבים כל אחד לפי החלק שלו, ממילא יש מחלוקת. אז כשהמחלוקת היא לשם שמיים, מה זאת אומרת לשם שמיים? לשם, למטרת, או מכוח, שמיים. מה זה שמיים? ידוע שהמילה שמיים לפי חז"ל, יש במילה הזאת כמה פירושים. אחד מהפירושים, שהמילה שמיים היא כוללת שתי מילים, אש ומים. פירוש שני, שם מים. יש מים עליונים, מעל הרקיע יש מים תחתונים מתחת לרקיע. פירוש שלישי, שם ברבים זה שמיים. הרבה הרבה שם. יש פה, כאן ויש שם. אז העולם שנקרא שמיים הוא העולם שהוא הרבה הרבה שם. מה התכונה של העולם שהוא הרבה הרבה שם? שהוא לא כמו פה. מה יש פה ששם הוא שונה? בעולם שלנו יש הרבה כוחות שהם כוחות שונים ומנוגדים. כמו שדיברנו מקודם, חלקים, הרבה חלקים. ויש הרבה חלקים שהם חלקים מנוגדים אחד לשני. הביטוי היותר קיצוני לשני חלקים בעולם שלנו שהם מנוגדים זה אש ומים. המים והאש לא יכולים לחיות בשלום. כשיש מים, אין אש. אם אני שופך על מדורה הרבה מים, האש תיחבא. אם אני שופך מעט מים, האש תנצח את המים, המים יתאדו. אין מים ואש באותו מקום. כשיש אש, אין מים. כשיש מים, אין אש. אבל, זה בעולם שלנו. אבל בשורש העולם שלנו, הרי המקור של האש והמקור של המים הוא אותו מקור. אז אותו כוח ברא גם את הביטוי של המים וגם את הביטוי של האש. העולם הזה נקרא עולם השמיים. איזה עולם רוחני עליון שבו למרות שכלפי חוץ נראה שיש חילוק בין מים עליונים למים תחתונים, בעצם הכל זה אותו מקור המים. ולמרות שנראה שיש חילוק בין אש למים, אין חילוק בין אש למים. זה עולם השמיים. העולם שבו מתגלה, שבו למרות החילוקים שמופיעים, המחלוקות, החלקים, החילוקים שמופיעים דרך הכוחות השונים, יש מקור אחד להכל ומטרה אחת להכל. לכן, כל מציאות של חלק שיוצרת מחלוקת, אם כל חלק יודע שבעצם המקור שלו ושל חלק אחר של חברו הוא אותו מקור, והמטרה היא אותה מטרה, ולכן כדי להשלים את העולם, להביא את העולם תיקונו, כל החלקים צריכים לצאת אל הפועל, לא רק החלק שלי, אז ממילא אני מתמקם בחלק שלי לפי החלק שלי, ואני משאיר מספיק מקום לחלק אחר להתמקם בחלק שלו. ולכן א', אנחנו מרוויחים את כל החלקים, ב', כל חלק מתמקם בדיוק לפי החלק שלו, ואז הפאזל והפסיפס מופיעים בצורה מלאה, בצורה נכונה, בצורה שלמה. אז מחלוקת שהיא לשם שמיים, כלומר כשיש חלק אחד במציאות שחולק על חברו אבל מבין שיש גם מקום לחלק השני, זה נקרא שמיים, מגלה את תכונת האש והמים, למרות שבעולם הזה האש והמים סותרים, אבל במקור האש והמים מתאחדים. אז כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. סופה של המחלוקת הזאת הוא באמת להתקיים. כי בעולם עתידי, כל חלק בפסיפס, כל חלק בפאזל, כל חלק מעולם החלקים מתמקים בדיוק לפי החלק שלו. עד שהמחלוקת היא לשם שמיים, אין חלק שמתנפח יותר מהחלק שלו, אלא הוא בדיוק בחלקו. לכן סופה של המחלוקת שהיא לשם שמיים, להתקיים, להישאר מחלוקת. אז מה האידיאל של המציאות? שתהיה מחלוקת לשם שמיים. שסופה להתקיים. ברור. אבל מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. כלומר, כשיש חלק אחד שמסתכל על המציאות לפי החלק שלו, והוא חולק על חלק אחר עד כדי כך שהוא מנסה לבטל או לצמצם חלק אחר, והוא מנסה להתפשט ולהתרחב גם על חשבונו של חלקים, על חשבונו של חלקים אחרים, זה נקרא מחלוקת שאיננה לשם שמיים. אין הבנה שיש כאן מקור אחד לאש והמים. אלא כל חלק הוא חושב שהוא הכל, או האש או המים. ולכן כשהעולם מגיע לתיקונו, וכל חלק יתמקם בחלק המדויק שלו ולא יותר מחלקו, וכאן יש חלק שבינתיים יתמקם יותר מאשר החלק שלו, אז ממילא מחלוקת שיש שם שמיים. אין סופה להתקיים. שבעולם העתידי, בעולם השלם, מה שיתקיים זה שהחלק, שכל חלק יתגלה לפי חלקו. אם אפשר רק עוד חצי משפט נפלא מאוד. אומרת המשנה, מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, כמו מה? כגון? כגון מחלוקת הלל ושמיים. שהלל ידע את ערכו וידע את ערכו של שמיים. בית הלל ידעו את ערכם, ידעו את ערכם של בית שמיים. וכאן על בית שמיים. ידעו את ערכם וידעו את ערכם של הלל ובית הלל. אבל איזו מחלוקת שהיא לא לשם שמיים? אמרנו, זו מחלוקת שחלק אחד רוצה להתנפח ולהשתלט על המקום של חלק אחר עד כך שהוא דוחה אותו. לכן אמרה המשנה, זו מחלוקת קורח ועדתו, ולא אמרה זו מחלוקת קורח ומשה. הרי האנטיתזה לקורח ועדתו הוא משה, כמו שהאנטיתזה לכאורה להלל ושמי. אז למה המשנה לא אמרה זו מחלוקת קורח ומשה? אלא לפי הפירוש הזה ברור, כשחלק אחד כמו קורח ועדתו, והיה הבדל גם בין קורח לעדתו, אבל כשחלק אחד רוצה לבטל לגמרי את החלק השני בחינת משה, אז זה נקרא מחלוקת שלא לשם שמיים. לכן הדוגמה למחלוקת שלא לשם שמיים זה שחלק אחד בעל חשבונו של חלק אחר, עד כדי כך שהוא הלך עד הקצה ורוצה לבטל אותו לגמרי. זו מחלוקת שאיננה לשם שמיים. עכשיו זכינו להיות על קברו של הרב אליהו, עכשיו חזרנו משם. אני חושב שאחד הדברים, לפחות כך אני מסביר לעצמי, שכל כך הרבה אנשים מרגישים שהיה להם את הרב אליהו שלהם, מרגישים יתמות, ממש מרגישים ממש יתומים, זה כי הרב אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה הצליח להכיל בקרבו מציאות של מחלוקת לשם שמיים, לתת לכל אחד מהחלקים בכל הרמות, בכל הרמות של הנגלה והנסתר, של הרוח והחומר, של הכלל והפרט, של הדברים הנשגבים העליונים והדברים החומריים הקטנים, הצליח לתת לכל חלק את חלקו המדויק. ממש מחלוקת לשם שמיים שסופה להתקיים. ממש. עכשיו, באנו מבית הקברות, לא יאומן. ספרדים, אשכנזים, ילדים, ילדים, בבית הקברות. מחלוקת לשם שמיים, סופה להתקיים. אז כל זה רק כדי להסביר את מה שכתוב פה. כשהחומריות מתנתקת מהרוחניות, כלומר, כשחלק אחד מתנתק מהמקור שנקרא שמיים, אש ומיים, שהוא המקור האחדותי של כל החלקים, אז הוא ממלא, הוא לא יודע להתמקם בחלק שלו. הוא רוצה להתנפח יותר מאשר החלק שלו. ואז מתחילות מלחמות, ואז מתחילים מאבקים בין חלקים שונים של החומר. אז א', החומר ללא הרוח חסר, ב', החומר ללא הרוח מנסה להתפשט יותר על חלקו, יותר מאשר חלקו, על חשבונם של חלקים אחרים. בואו נקרא את זה עכשיו שוב. ואחרי שגמרו, בעמוד 235, הפסקה השנייה, ואחרי שגמרו את עבודת הנתיצה של אליל הרוחניות, זה השלב שדיברנו עליו לפני פעמיים, הם על כורחם באים לנתץ גם את אליל החומריות. למה? עכשיו, כמובן, התהליך הזה זה לא יצרנו פסל של אליל החומריות וביום אחד אנחנו מחסלים אותו. זה תהליך עמוק וארוך ומורכב ומסובך, כמו שתכף נראה, שרוב הביטויים של השירה או של הספרות, כשופר, כדוגמה, כקרן של הנקודה הזאת, זה צעקות, ענקות, כאבים, איסורים. כמו שאמרנו, סליחה שאני יורד עד למטה, אפילו בשיר האהבה כבר לא מדברים על אהבה, אלא מדברים על אהבה נכזבת. וכו'. לא, מה שחסר, לא מה שיש, אלא מה שאין. כי אחרי שהחומריות נפרדת מהרוחניות, גם היא אינה אלא אליל, ואין לה זכות הקיום. אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים, והמלחמות הקשות והאכזריות מרעילות את נעימות החומריות. קשה לאדם להיענות מסעודתו אם בידו אחת הוא אוחז את הפרוסה שהוא רוצה לאכול, החומר, בידו השנית חנית ורובה לבטק את חברו, כלומר לסייג אותו. הבא גמול לנגדו מזוין נגזול את הפרוסה מידו. ומצד שני, החומריות כשהיא לעצמה, כשאין לה את המקור של לשם שמיים, נעשית לאה, עייפה, חסרה, אין לה לחלוכית חיים, אין לה את מקור החיים, מעין קורטוב של רוחניות אמיתית. והחולה ספק הוא נגועה שיעמום, ואז מתחיל להיווצר, נמחל להיווצר איזושהי מציאות של חומריות משעממת. כמה אפשר לשבת מול המסך של המחשב? כמה? כמה משחקי כדורגל אפשר לראות בחודש אחד? כמה? כמה שוקולד אפשר לאכול? בסוף זה מגיל. כי זה חומרי בסופו של דבר. אז שיעמום. מתחיל איזשהו סוג של שיעמום, במובן הזה של, זה מלהה אותי, אני עייף מזה. וגם המלחמות שברקע בין לבין, כל זה אומר הרב, ואחולי ספק ונגועי שיעמום אינם מוצאים דרך אחת, דרך אחרת, סליחה, אלא עיבוד עצמם לדעת. החומר שבנה את עצמו מתחיל להחריב את עצמו. תהליך ארוך, מסובך, זה לא יהיה ביום אחד, בדרך אנחנו עדיין רואים התמכרויות כאלה ואחרות. אבל והספרות עוד באה ומוסיפה שמן על המוקד, אומר הרב, כמעט מכל שיר ושיר זה, אז נכתב, לפני כ-90 שנה דברים נכתבו, מה הרב היה אומר היום? מכל שיר ושיר, כמעט מכל שיר ושיר, מכל סיפור וציור, בוקעת ועולה אינקת חלל. החיסרון, הכאב, האיסורים, הצרה, הקורעת שמיים מעל ומפעפעת כארס מתחת עד קצווי שאול. החוקרים מבקשים איזה תכלית לחיים ואינם מוצאים. אין קו של אור, כל זה כבר דיברנו רק לישר קו. אין קו של אור להעיר ולחמם את הנפש הרועדת מקור. כי החימום האמיתי זה תורה. החימום האמיתי זה קדושה. החימום האמיתי זה הנצח. החימום האמיתי זה הערך הרוחני שהוא מקור החיים. אז הנפש רועדת מקור, אז מדי פעם מחממת את עצמה איזשהו חימום מזויף כדי ליצור איזה שתי דקות של חימום. גם מכל המחרפים והמגדפים נגד התורה, נגד ריבונו של עולם חס ושלום. גם מכל המחרפים והמגדפים, החצופים והזה הפנים, בסופו של דבר מה אתה שומע? כיתורים. כמה קשה, כמה אין, כמה לא בסדר, וכו'. גם מכל המחרפים והמגדפים, החצופים והזה הפנים, אתה שומע תרעומות של איוב. הסובל איסורים אין קץ, ומרוב כעסו הוא נכון לרמוס, לטרוף, ולהשחית את הכל. אם כן, בואו נסכם רגע את המהלך. הרוחניות השלמה, הרוחניות המתגלה בשני המסלולים של הרוחניות העליונה הנבדלת והרוחניות המהירה את החומר. כש-2000 שנה עבדה מאיתנו הרוחניות המסוגלת להעיר את החומר, אז אנחנו התרגלנו לרוחניות עליונה. פתאום הגיע הצעצוע החדש שנקרא החומר. ואז מתחילה התלהבות ביחס לצעצוע החדש, כמו כל ילד שמתלהב מצעצוע חדש. ואז, היות ואנחנו היינו שבועים ברוחניות הנבדלת ולא ברוחניות המקדשת וכולי, את המציאות, אז מלא מתחילה להתפתח איזושהי מציאות של א' התלהבות מהחומריות החדשה, וב' הרוחניות האילוזיונית, כפי שהרב קורא לה, הרוחניות הרומנטית, הרוחניות שהיא נבדלת מן המציאות, מצטיירת כסותרת את החומר, שהוא כרגע התחדשות, שהוא כרגע חידוש. ואז מתחילה המלחמה שהחומר שחושב שהוא יכול להיות בלי הרוח, מתחיל לשבור את האליל הרוחני הבועתי הנבדל מן החומר. אבל האליל הרוחני הזה הוא לא הרוחניות באמת. הרוחניות באמת היא בתוך המציאות. ולכן באמת נדמה לו שהוא ניצח את המלחמה, שהחומר ניצח את הרוח, אבל זה לא נכון, כי הרוח חיה. הרוח קיימת, הרוח נמצאת. ואז הוא מתחיל להתנקר על החומריות שלו, אבל אז מתחילה להיווצר עייפות ומלחמות בתוך החומריות עצמה. ואז כשזה קורה, אז לאט לאט ילך החומר ו... ינתץ, נגיד את זה ככה, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא רוצה גם את הרוח וגם את החומר. הוא רוצה שהרוח תאיר את החומר. ואז יגיע השלב האחרון, לכאן הגענו.
למה יש מלחמות?
כי הרוח בלי חומר, היא לא יודעת את... החומר בלי רוח, סליחה, הוא לא יודע את ערכו, נכון? תחשוב שאם לא הייתה יד שמפעילה את המזגן ומחבה אותו, אלא המזגן היה פועל מעצמו כל הזמן, היה פה חדר קירור, אולי יודע שצריך 23 מעלות? כן או לא? 24 מעלות. לכמה אפשר להגיע במזגנים נורמליים? מבחינת הקור. 16. תראו לעצמכם, היה פה, המזגן היה מפעיל את עצמו, 16 מעלות. קור באופן רציף. מישהו מאיתנו יכול להיכנס לחדר הזה?
לא.
לא? כשהמזגן רוצה להיות מזגן, אז הוא ממזגן את הכל. אז אין מקום לכלום. אז כשהחומר לא יודע את ערכו, אין יד שמכוונת אותו. אין כוח שנותן לו את הערך הנכון. אז הוא רוצה להשתלט על כל הקופה. אז הוא משתלט על הכל. ואז מתחילות מפלגות. המזגן רוצה למזגן, והנר רוצה לחמם. עכשיו לך תעשה שלום בין נר למזגן. זה מסובך. לכן כשהחומריות היא לא יונקת את כוחה מהרוחניות, יתחילו מאבקים. שרנו הרב, אני לא רוצה לרדת לרמת עיתון. אדם קנה אוטו חדש. תהיה מבסוט מאוטו החדש שקנית. מה אכפת לך באיזה אוטו נוסע השכן שלך? שהוא אוטו יותר חדש. או יותר משוכלל. למה אתה מסתכל על מה שאין לך? תסתכל על מה שיש לך. מה זה מפריע לך שהוא נוסע באותו חדש יותר? אלא מה? כשאין חומר שיודע להתכוונן לפי ערך הרוחני, אז במקום ליהנות ממה שקיים, אני כל הזמן בודק מה אין לי. זה מלחמות המפלגות והמעמדים. שהכוחות השונים שבמציאות, החומרים השונים, רוצים כל אחד לתפוס את מלוא המקום. ואז מלא, אין להם מקום לדבר אחר. אז אנשים יש להם כל טוב כלכלי, ותשאל אותם שורה האחרונה, אתה אדם שמח? לא בטוח. בכלל לא בטוח. אולי בטוח שלא. אבל תראה באיזה בית אתה גר, תראה באיזה אוטו אתה נוסע, תראה כמה מיליונים יש לך בבנק. אבל מה כל זה שווה שאני שם חומות על גבי חומות על גבי חומות כפשוטו וכדרשו? מה זה שווה? אם אני לא יכול להיות ספונטני, אם אני לא יכול ללכת בלי שומרי ראש ברחוב, מה זה שווה? כל מקום שאני הולך אני צריך שומרי. למה? כי מישהו אחר רוצה לגזול לי את הפרוסה. עכשיו זה ברובד החומרי, הפשוט, הכלכלי. מה נגיד על השכל והטכנולוגיה? שאלה גם כוחות שהם גולם שקם על יוצרו? מי מאיתנו גיבור לשלוט על השלט ששולט עלינו? לכן הוא נקרא שלט, כי הוא שולט. אני קובע מה אני רוצה לראות, אני קובע מה אני רוצה לשמוע, אני קובע מתי. לא השלט שולט עליי. אבל הנה פעולה ראשונה שאדם עושה כשהוא מגיע הביתה, טק, מדליק את השלט, מדליק את הטלוויזיה בשלט, או לוחץ על המקלדת העכבר באינטרנט, הוא מדליק את, את הרדיו באוטו. אין לו אישיות, אין לו שליטה, אין מינון כוחות. אז המציאות הזאת של החומריות, הרי זה דבר מדהים. סתם אני חושב ככה עכשיו תוך כדי דיבור, אני אקח דוגמה מטופשת לגמרי. למה רק במלחמות התדרים מתאחדים? כי אם זה בטלוויזיה ואם זה ברדיו, נכון? כשיש מלחמה, כולם משדרים על אותו גל. גל משותף. למה? למה צריך מלחמה בשביל להגיע למצב כזה? כי במלחמה מתעורר הצד הפנימי, הצד הרוחני, הצד המאחד. דווקא האויב שאומר לך כמה אתה לא בסדר, זה מה שמאחד אותנו בתוכנו, להבין כמה אנחנו, מה שאנחנו. וכו'. אבל לא במצב של מלחמה, עם אויב מבחוץ, איזה מלחמות חס ושלום מבפנים, בתוכנו מבפנים. כמה רייטינג פה וכמה רייטינג שם, ואיזה תוכנית תופסת פה ואיזה תוכנית תופסת שם. מהי נפקא מינה? אני בכוונה רוצה לתת אולי דוגמאות מעשיות כדי שנבין את זה, לא ברמה הפילוסופית. זה החיים שלנו. זה החיים שלנו ככה. עמדת ברמזור. התחלף האור האדום לכתום ולירוק. התקדמת. אבל מה נעשה? הרמזור התחלף בדיוק עליך. הרכב לפניך נסע ואתה נשארת בכתום. או באדום. למה אדם כועס כזה קורה? כך קרה. מה אתה רוצה? לעלות על הרכב שלפניך? אני ממהר. אז מה אם אתה ממהר? אי השמחה ביש. לקודם כל, מה חסר לי? לכל הזמן, מה חסר? זה קלקול גדול, הקלקול הזה. יש הרבה מה לדבר על הדברים האלה, הרבה מאוד. מה נגיד שזה מגיע למצבים, לממדים יותר עמוקים? שזה חז ושלום, קינה, שנאה ותחרות בין זוגות לזוגות? למה התחתנתי עם הגברת הזאת ולא עם הגברת ההיא? כשזה מגיע לילדים? למה הילדים שלי הם לא כמו הילדים של ההוא? כשזה מגיע לעם ישראל? למה העם הזה זה לא כמו העם ההוא? כשזה מגיע לתורה? לבית מדרש? למה אני שומע שיעור מהרב הזה ולא מהרב ההוא? מה זה כל התרבות הזאת? זה התרבות של החומריות שהיא ריקה מהרוחניות. ואז מלא היא רוצה להשתלט על המציאות, כי הרוחניות נותנת לה את הערך המדויק שלה. אבל כשאין רוחניות, אז היא לא יודעת עד איפה הגבול שלה. אז ככל חומר, ככל מציאות טבעית אנושית, הוא רוצה להתפשט. מים זורמים, אש מתפשטת. אין פה, המים לא נעצרים. והאש לא נעצרת, היא מתפשטת. עד מקום שבו היא כבר לא יכולה להתפשט יותר. אבל האש לא מבינה שהמדורה היא נשארת פה והיא לא מתפשטת אם יש רוח. איך תסביר לאש? לכן אומר הרב, בואו נסכם. כך הולכים פושעי ישראל ושוברים בעצמם את אלילי הזמן. בשלב הראשון, שוברים ומנפצים ומנקים את המקום מהרוחניות המזויפה שהם בעצמם בנו, הרוחניות האילוזיונית, ובית ומהחומריות הריקה והשפלה, שזה אליל החומריות, זה השלב השני. ומפנים דרך לקדושה העליונה, שאותה הקדושה היא תכיל את שניהם רק לפי הערך הנכון שלהם. שתשלחי את תורה להשיב לב בני ישראל אל אמונת האחדות. מי רצה לשאול איזה שאלה או להעיר הערה? מישהו פה הרים יד מקודם. כן, בבקשה. באינטרנט. גיל מהמרכז. שלום גיל. השאלה כמה אחוזים כל חלק? טוב, אז בשביל זה באים לבית המדרש, כדי לדעת לתת את החלק לכל חלק. את המידה לכל מידה. טוב, אין פה טבלאות, זה דברים יותר מדויקים.
אז יש מסכת של מר, חלק.
פרק חלק.
בסנהדרין, חלק.
כן, אבל אתה זוכר, איך היא מתחילה?
אני מתחילה.
איך היא מתחילה, ידידיה? כל ישראל.
יש להם חלק לעולם הבא.
והמשפט הבא?
המשפט הבא, יש חלק שיש להם חלק לעולם הבא.
ואלו שאין להם חלק. נו, אז אמרת, כל ישראל יש להם חלק. אחר כך אתה אומר, אלו שאין להם חלק.
כן, יש חלק.
איך זה יכול להיות? אז תגיד, או, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וזה. או, יש כאלו שיש להם חלק, ויש כאלו שאין להם חלק. איך אתה אומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. אלא כל ישראל יש להם חלק באופן פוטנציאלי. אבל באופן בחירי יכול להיות שיש כאלה, חס ושלום, שאיבדו את החלק שלהם. אז באופן סגולי, באופן כולי, באופן רוחני, כל, זה הצד הפנימי יותר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו, זה תלוי בבחירה החופשית. האם בחירה החופשית שלי תגלה את החלק שלי או לא? אם גילתה מצוין, אז יש לי חלק. אם לא, אז חס ושלום אין לי חלק. ואלו שאין להם חלק. טוב, בואו נחזור. אומר הרב, אם כן אנחנו מחפשים את אמונת האחדות, את הרוחניות העליונה, את הקודש והחול, ואת הקודש שמאיר את החול, והוא לא מבטל את החול, נותן לכל ערך של חול את ערכו המדויק, לכל כוח של חול את ערכו המדויק, והוא הנושא המרכזי שמניע את הכל. לכן תרתי דסתרי הוא מסקנת ההיגיון הצר. האש והמים, זה בעולם שלנו. הנה כבר הרב הזכיר את הדוגמה. אצלו הסתירה, בהיגיון הצר, אצלו הסתירה מביאה לידי ביטול וכיליון. של כוח אחד לפחות שמנצח את הכוח השני. אבל בעולם הריאלי אין הדבר כן. אדרבה, בעולם המעשי האמיתי שני יסודות מתנגדים זה לזה. מתלכדים יחד ומביאים לידי הפריה. מינוס ופלוס וכו'. X ו-Y וכו'. תמיד הכוחות המנוגדים מביאים פריון. הכוחות השווים אין בהם פריון. אם כן, אדרבה, דווקא אף על פי שלנו נראה שהחילוק הוא יוצר את ההתנגשות ומלא ביטול או צמצום כוח אחד, זה בדיוק להפך. דווקא החילוק הוא זה שייצור את השלם. ידוע לנו שחברות היושבת בבית המדרש, ואחד בחברות המביא ראיות לחברו, אז בשביל זה לא צריך חברות. אבל כשאחד מקשה על חברו, ואז חברו אומר, וואלה, הקושייה שאתה מקשה, קושייה לא רע, אני צריך כנראה לחדד את ההבנה שלי. הוא מחדד את ההבנה שלו, ואז החברות שלו מקשה לעבוד קושייה. וככה מתחדד את ההכרה, ואז מגיעים באמת לדיוק שבסוגיה. אז דווקא החילוק הוא זה שיוצר את השלם. ואם לא יהיה חילוק, אז לא יהיה שלם. כידוע רבי יוחנן ברש לקיש, כשרש לקיש היה מקשה לו 24 קושיות, כשנפטר רש לקיש הביאו לו חברות את רב כהנא, רב כהנא נתן לו 24 הוכחות לכל מה שרבי יוחנן אומר. אמר רבי יוחנן, אני לא צריך חברות שתביא לי 24 הוכחות למה שאני צריך חברות שתקשה לי 24 קושיות. אז דווקא ההתנגדות, הרב מדבר על זה בהרבה מקומות, ההתנגדות גם ברמה הפיזיקלית, היא זאת שמאפשרת את הופעת החיים היותר שלמה, היותר מתוקנת, היותר מדויקת. לכן תרתי דסתרי הוא מסקנת ההיגיון הצר, אצלו הסתירה מביאה לידי ביטול וכיליון אצל ההיגיון, אבל בעולם הריאלי אין הדבר כן, שני יסודות מתנגדים זה לזה, מתלכדים יחד ומביאים לידי הפריה. מכל שכן, אם זה בעולם הריאלי, המעשי, אז בעולם הרוחני, ודאי. ומכל שכן, בעולם הרוחני, מיכאל שר של אש. וגבריאל שר של שלג, יש ומי, עושים שלום ביניהם. ובאמת, בספירה של האמונה הגדולה והרחבה, אין הרוחניות סותרת את החומריות. בכלל לא הפוך. והחומריות את הרוחניות, אלא שתיהן מתחברות יחד להגדיל ולהפרות את נשמת אומתנו ההורגת אל האחדות. לכן אומר הזוהר, לית שכינת השריה באתר פגימה, אין השכינה שורה במקום חסר, חסר את הרובד הרוחני או החומרי לפי הערך המדויק שלהם. אבל לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, פסוק בירמיהו, הוא אחד ושמו אחד, והכל על ידו מתאחד ומתעלה. וגם החומריות הדבוקה אל הרוחניות מזדקחת מגסות, פראיות ובהמיות. אדם הוא בהמה תושיע השם. לא רק את הצד האדמי צריך לגאול, גם את הצד הבהמי צריך לגאול. אז הישועה השלמה היא ישועת האדם והבהמה שבאדם. שני הצדדים, גם האדם שבאדם וגם הבהמה שבו. אלא שהבהמה צריכה להזדקח. מהצד הגס, מהצד הפראי וכו', מהצד החומרי, הטבעי. אבל כשהרוחניות מזככת אותו, מקבלת צורה, והמיות מקבלת צורה של עדינות ועוד עליון. זה האידיאל. עכשיו הרב מקשה קושייה. כל מה שאמרנו מאוד יפה באופן תיאורטי. אבל הנה יש קושייה. יש לזה שאלות, הערות? אומר הרב קושייה. לפעמים, אמנם אנו רואים, שבעלי הרוחניות, צדיקי הדור, נוטים לנזירות ופרישות ומועסים בחומריות. הנה, אתה רואה צדיקים במהלך הדורות קדושי עליון, שהם חיים חיי פרישות. הם עוזבים את החומר לגמרי, או כמעט כמה שהם מסוגלים לגמרי. החומר אצלהם לא תופס מקום. אז לכאורה, כל מה שאמרנו עד עכשיו, איך זה מסתדר עם זה? אם האידיאל זה הרוחניות בחומריות, אז איך יכול להיות שדווקא הקדושים והפרושים, שדווקא הקדושים, הצדיקים העליונים, הם דווקא הרבה פעמים ש... עוזבים את החומריות ואפילו מועסים בחומריות. איך יכול להיות? אז יש על השאלה הזאת הרבה תשובות. גם הרב בעצמו במקומות שונים עונה כמה תשובות. תשובה אחת, כלל ישראלית או כלל עולמית, הרב עונה פה. אומר הרב, לפעמים אמנם אנו רואים שבעלי הרוחניות צדיקי הדור נוטים לנזירות ופרישות ומועסים בחומריות. אז זה מסתדר עם הרוחניות העליונה שהיא מלבד הדניה, שהיא לעצמה היא נותנת עוז וגדולה לכם החומרים. איך זה יכול להיות? הרי פה אתה רואה לכאורה סתירה, זה לא מופיע אצלה. אומר הרב, אתה יודע למה הם פורשים? זה הסבר אחד, יש יותר. אבל זהו סימן שבא קלקול בעולם. לא קלקול אצלם חס ושלום, אלא קלקול בעולם. העולם שנתן יותר מדי מקום לחומריות, הוא זה שצריך תיקון ואיזון דווקא לידי הצדיקים, שילכו לצד הקיצוני של הפרישות מהחומריות והרוחניות העליונה הנבדלת מהחומריות, כדי לאזן את הקלקולים של הציבור. אז זה הסבר אחד. כשאתה רואה אדם צדיק עליון קדוש חי בפרישות, זה לא בגלל, זה הסבר אחד, יש הסברים אחרים, אבל זה לא בגלל, לפי ההסבר הזה, זה לא בגלל שבאמת הוא רואה בחומריות ובפרישות דבר פסול, אלא הוא מוסר את הנפש שלו באופן אישי, בשביל הציבור, לחיות חיי פרישות כדי לאזן את הקלקול החומרי שיש בעולם מהצד השני. כמו מידת האמצע של הרמב״ם, כשאתה רואה נטייה לקצה אחד, צריך ללכת לקצה השני. עכשיו, אדם גדול, הוא לוקח אחריות לא רק על עצמו. אם הוא בקצה אחד לקצה השני, הוא לוקח אחריות על הציבור, אז את הציבור שנוטה בדרך כלל לחומריות צריך לאזן לרוחניות יתר. צערנו הרב, עכשיו חזרנו עוד פעם, אני חייב לספר, עכשיו חזרנו מבית הקברות. אז קברו של הרב אליהו צער ודק בשטח קטן בין קברו של החידה, זכור הגן עלינו, לבין החומה. ממש! אתה שואל את עצמך, כבוד הרב, מגיע לך מקום יותר מכובד ברמה החומרית. איך נבנה איזה... קוראים לזה?
ציון.
משמעותי, רציני. אולי הרב, אני בטוח ששאלו אותו, אני בטוח שהוא אמר את זה לפני מותו, שהוא רוצה ודאי להיות קרוב לחידה, עם כל המשמעות הפנימיות של זה. אבל אולי גם אפילו במותו, אנחנו לא רק רואים את הנוותנותו, אלא הרבה יותר מזה. אולי אפילו זה שאנשים היום רוצים לעשות להם יד ושם, גם בחומר כשהם חיים בארץ וגם אחרי מותם, מצבות וזהב גם בחייהם וגם במותם, לפאר את שמם, הנה אולי גם זה סוג של תיקון. אפילו במיטתו של צדיק. הכל בענווה, הכל בשקט. בטח עוד יעשו מה שיעשו שם. בכזאת פשטות, בכזאת ענווה, לא יאומן כי סופר. אני לא זוכר, אני חייב להודות, אני לא זוכר שראיתי מעולם קבר כזה. בין הקיר לקיר. ממש. אם היה חסר 30 סנטימטר, לא יודע מה אפשר להכניס שם אפילו. מופלא. לא יאומן כי סופר, לא יאומן כי סופר, ממש. זה אולי זה. שלא רק אנשים בחייהם רוצים לעשות להם יד ושם. פרסום. אני ידוע, אני מפורסם, אני ככה, אני מוצלח. כולם מעריכים אותי, כולם מכבדים אותי. ואחרי מותם, אוי ואבוי, אם לא יהיה כתוב על המצבה איזה משהו, ממה שהם עשו. עולה יהודי לאיזה שידור, אז המראיין מכנה אותו באיזשהו כינוי. דוקטור פלוני, פרופסור, אני מבקש, לא דוקטור, פרופסור. ואם הוא פרופסור באוניברסיטת תל אביב, סליחה, אני הפרופסור באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הבינתחומי בהרצליה, אל תשכח. אם אתה לא מקדים את כל התארים, אז אי אפשר לדבר איתו. בדיוק האנטיתזה לזה היה רב אליהו זכר צדיק לברכה.
את הנקודה הזאת, תל אביב לא
נמצא. לא יודע, בוא נסנגר על ישראל.
אני מסנגר, אבל אני נסגרתי איתם, אני הייתי איתם.
טוב. אז אולי גם את זה הרב אליהו מתקן, אפילו אחר מותו, אפילו במקום קבורתו. לא הפרסומיות הזאת. איך פעם כתב הרב ליאור אנגלמן דבר נפלא על חנוכה, שהיום אם אתה יוצא למסע שיווק, אז ככל שאתה עושה יותר רעש ויותר צבע ויותר זה, מכירים אותך. מסע השיווק של החנוכיה זה נר אחד קטן, נר קטן, זה השיווק היהודי, קטן, נר אחד, לא רעש, לא צלצולים, לא ברעש השם, כל דממה דקה בשקט. כדי לקרוא כאן בספר ממריריה, אולי נלמד את זה בהמשך, יש מאמר שחנכו את בית הרב קוק, חנוכת בית הרב. אז כשחנכו את בית הרב, אז הרב כאילו שואל את עצמו, מה צריך לחנוך בית הרב? מה זה פרסום? אני פרסם את עצמי. אז הרב שם מדבר על היחס בין הפרסומיות לחשאיות. בין הפרסום לבין הענווה. מה צריך לפרסם כי יש כאן תפקיד ואחריות, ואיך כל זה בא מתוך צניעות וענווה. אז הצדיקים הגדולים שהם פורשים, הם צריכים לאזן את הנטייה של רוב הציבור לקצה השני. לכן אומר הרב, לפעמים אמנם אנו רואים שבעלי הרוחניות צדיקי הדור נוטים לנזירות ופרישות ומואסים בחומריות, אבל זהו סימן שבא קלקול בעולם. לא אצל הצדיקים חס ושלום, בא קלקול בעולם שנוטה לחומריות יתר. וכדי להתרפות מן הקלקול של חומריות היתר, הם משתמשים הצדיקים בסמים חריפים והולכים אל הרוחניות יתר. ולכן אתה רואה אותם נזירים ופרושים ומועסים בחומריות, אבל זה לא שזה אידיאל, אלא מוכנים למסור את החיים הפרטיים שלהם ולא להיות באמצע בשביל לתקן את הציבור. כדי להתרפות מן הקלקול הם משתמשים בסמים חריפים שהבריא כמובן אינו צריך להם כלל, כי הבריא לא לוקח תרופה קיצונית, לא לוקח אנטיביוטיקה. אומר הרב, הנה בוא נוכיח את זה ראייה. משל נתנו המקובלים מקדושת השבת וקדושת יום הכיפורים. יש שבת ויש שבת שבתון. אז באופן פשוט, שבת זה שבת, שבתון זה שבת קטנה, יום יומון, את עיתון, נכון? אז שבת שבתון. אם כן שבתון זה בעצם שבת בקטן, סיומת בלשון הקודש של ו' ונון, זאת הקטנה בדרך כלל. אם כן, משל נתנו המקובלים מקדושת השבת וקדושת יום הכיפורים. קדושת השבת גדולה מקדושת יום הכיפורים, כי היא לא קדושה נבדלת, לא רוחניות נבדלת, אלא רוחניות המקדשת את החיים. ובכל זאת, מצווה לאכול ולשתות בשבת ולהתענג בחיים, והיא תדירה כל שבוע, כל שבעה ימים. ולהפך, יום הכיפורים קדושתו פחותה מקדושת השבת, ולכן דווקא אסור לאכול בו ולהתענג, חמישה עינויים, מפני שהוא בא לחפר על החטאים, ועל כן אינו בא אלא פעם אחת בשנה, בתקופה ידועה. הרב כותב בעינייה על הגמרא שכל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו שם תשיעי ועשירי. אז זה לא רק כדי שיהיה יותר קל לצום אם נאכל בתשיעי, אלא יותר קל לצום בעשירי, אלא אומר שם הרב, המגמה של התורה של היהדות של ריבונו של עולם בעולם זה לא הצום. הקדוש ברוך הוא לא חפץ לאבד את הגוף של ישראל חס ושלום, לא בצום. אז כדי שלא נתבלבל ונעשה מהצום אידיאל, וכל סוגי הסיגופים והפרישויות וההתנזרות מהחומר המקובלים היום, כדי שלא נעשה מזה אידיאל, חכמים אמרו תאכל בתשיעי, כדי שתבין שהדרך המרכזית היא באמת לאכול בתשיעי, אלא צריך קצת להתמרק, אכלנו יותר מדי, אז צריך קצת לצום בעשירי וכו'. וכשהחטאים מתמרקים, אז הרוחניות והחומריות מתאחדים יחד, והעולם מתמלא חדווה ועונג, זמן שמחתנו, שזה סוכות, זה הסיק. טוב, בואו נתייחס לשאלה. אבי, יש אנשים שהם דתיים, מקפידים על כל תג, אך מצטערים שבנם אינו נראה, או נראה כמו שהשכן, כמו השכן שיצא מבחינה חינוכית יותר טוב, ומקנים בנסתר ביכולת החינוך של השכן והתוצאות שניכרות בילדים. טוב, אז קודם כל, ודאי שהילדים שלנו זה חשוב לנו מאוד. אז זאת אומרת, הרב כותב בעיני הדבר פילי ביותר, שהילדים של האדם, המשפחה של האדם, זה הכלל ישראל הקטן שהקדוש ברוך הוא שם ברשותו. ולכן, קודם כל, אדם צריך להיות קשור לכלל ישראל הכי קרוב אליו, שזה הכלל ישראל הקטן, שזה הילדים אצלו בבית. אז קודם כל, כלומר, זה לא שיש כאן עניין פרטי, יש כאן עניין כללי, קודם כל. אז קודם כל, ודאי שאדם צריך לקחת אחריות על הכלל ישראל הקטן שלו, שזה הילדים שלו, המשפחה שלו, ברור. ולכן הוא צריך להשקיע בזה ולתת, להיות בכל מה שצריך להיות שם. מצד שני, אנחנו זורים זרעים. יש לכל ילד באיזשהו שלב, ודאי זה מתגלה בפועל, את הבחירה החופשית שלו. ואנחנו כהורים לא אפוטרופסים, לא אפוטרופסים על הילדים שלנו, גם מלחתית. יש לזה מחקנות מלחתיות. מגילאים מסוימים. זה לא שאנחנו אין לנו קשר, ולא שלא אכפת לנו, ולא שאנחנו אומרים יאללה שיעשה מה שהוא רוצה, ודאי שיש גבולות ויש סדר, אבל באופן עקרוני, לאט לאט כשהילד גדל ויש לו בחירה חופשית, והבחירה החופשית מתגלה, הוא יותר עצמאי, וההורים צריכים קצת להשתחרר מהאחריות הרגשית הנפשית שלהם על הילדים. כשהילד מתבגר, גם ההורים צריכים להתבגר. צריכים להתבגר בכך שהוא לא, הוא עדיין, הוא כבר לא אותו ילד קטן שהיה עד אתמול בבוקר. לא כל דבר שאתה תגיד לו תעשה, הוא יעשה. כשהוא רוצה להגיע לדברים האלה בעצמו. לכן, האם אנחנו מקנים בשכן? לא מקנים בשום שכן. עד רבה, אני אפילו הייתי אומר הפוך. אם אצלך בבית הדברים יותר מורכבים, זה מגלה שיש בבית הזה יותר כוחות להתמודד. דברים, הרי הקדוש ברוך הוא יכל, אני אומר את זה במחאות, כן? יכל לגדל אצלך בבית צדיקים. יש נשמות שהן נשמות יותר פשוטות, יותר תמימות, יותר הולכות בדרך המקובלת, לאו דווקא בתורה בכלל. מה שנקרא נשמות יותר ממושמעות, נקרא לזה כך. ויש נשמות שהן נשמות יותר פורצות דרך. יותר עצמאיות כאלה. יצירתיות. אז עד רבה, אם הקדוש ברוך הוא שם בבית שלך נשמות לא כל כך ממושמעות, זה סימן לא רע דווקא. זה סימן טוב. אז אנחנו כהורים צריכים לעשות מה שביכולתנו לעשות, ומתפללים על הילדים שבעזרת השם ייקחו את כל הכוחות שלהם. יש ביטוי כזה, חלחה לאורייתא, כוחך לאורייתא. יש נשמות חלושות ויש נשמות עם כוח. הנשמות החלושות אולי הן הולכות לפעמים בתלם. לא אמרתי שכל מי שהולך בתלם הוא חלש, חס ושלום. אבל לפעמים נשמה חלושה יותר קל ללכת בתלם. נשמה חזקה קשה ללכת בתלם. יש לה אישיות, יש לה עצמיות, יש לה אמירה. אז אולי זה הפוך, זה מגלה על גודל המשפחה, שכשהדברים שם נעשים יותר מורכבים. אני לא אומר שזה פשוט כהורים. אני אומר שא' זה נכון, וב' זה גם יכול להודד ולחזק, וג' אנחנו לא מסתכלים על הילדים של השכנים. באופן עקרוני, להגיד שזה קל לא להסתכל על הילדים של השכנים, זה לא קל. אבל ככה צריך להיות לפחות. לכן, אם אני חוזר שוב, יש אנשים שהם דתיים מקפידים על כל תג, אנחנו מצטערים שבנם אינו נראה כמו השכן שיצא מבחינה חינוכית יותר טוב. טוב, גם זה, דרך אגב, זו סוגיה שלמה. האם יש טוב, אני אגיד את זה, אני אספר אולי איזשהו סיפור. מספרים על בנו של הרב שח, זכר צדיק לברכה, שיצא במחאות לתרבות רעה ונהיה מזרוחניק. אם אני לא טועה, מנהל או משהו, מפקח משרד החינוך. וככה הסיפור פורסם. ושאלו את הרב שח, תגיד, איך בנך יצא לתרבות רעה כזאת? נהיה מפקח משרד החינוך. איך אתה מזמיר את זה? אז הוא אמר, אתם יודעים מה ההבדל, והילדים, ושאלו אותו, והילדים בבית שמולך, בבית הילדך, ילדים שהמשפחה רגילה, וכל הילדים יצאו, מחאות, ירא שמיים, לא שמש הרב שח לא ירא שמיים, אבל נגיד, בצורת החשיבה הזאת. הם יצאו כולם, תמידי חכמים, ירא שמיים. אמר להם הרב שח, אתם יודעים מה ההבדל ביני לבין האבא בבית השני? שבשולחן שבת, שם שרו שיר השבת, ואני למדתי. זה ההבדל. כך מספרים בשם הרב שח. אני מקווה שהסיפור נכון. שמעתי אותו מכמה וריאציות, אז כנראה שהוא נכון. בזמן ששריך לחלחל עירת שמיים, אז עושים את זה לאו דווקא בצורה של למידה. אולי בצורה של חוויה רגשית. כמו למשל שירה, שזה עומק פנימי נשמתי מאוד גדול. לכן זה קצת מפתיע. שלפעמים אדם יושב בסעודה שלישית, נגיד במכון מאיר, מקווה שלא, ושרים, שרים, שרים, חצי שעה, בין דוקרות, שלושת רבעי שעה, שעה, שירי סעודה שלישית, שירי נשמה, זה שיא השיא, והוא אומר ביטול תורה, אפשר להרוויח עוד שתי משניות. הוא לא אומר שתי משניות של כולם שרים. מה זה? אז אני יודע שיש חילוקי נשמות, וכל אחד והזרם שלו. ומצד שני, לא לאבד את התוך, את ה... את הפנימיות, לחלוכי את החיים הזה. חבל. מה רצת לומר? חלק נשמה
שהיא גם פורצת דרך וגם
ממושמה? כן, עוד פעם, זה נושא שלם, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, אבל ודאי שיש נשמות שונות, אתה מסכים איתי שיש נשמות שונות? המציאות מוכיחה, אין פה מה להתפלסף או להתווכח על זה. זו עובדה. יש נשמות שהן יותר הולכות בתלם, ויש נשמות שהן יותר פורצות דרך, פורצות כיוון. איך פעם אמר מי שאמר, לא יודע מי אמר, נקווה שזה נכון, וגם אם לא, יש בזה צד של אמת. העולם מתקדם על ידי אנשים משוגעים. אנשים סטנדרטיים לא כל כך מקדמים את העולם. איך אמר פעם מישהו אחר? ילד שלא מזיק זה מבוגר שלא מועיל. אני לא אומר שאני חותם על זה, אבל תחשבו על זה. לפחות מזווית אחת זה נכון. אז יש לנו סיכוי, אה? יש לנו סיכוי. טוב, אני חושב שהממש למדנו מה חשוב. כנראה שאנחנו נמשיך עד סוף השנה בקודש וחול, מכיוונים שונים, בעזרת השם.